ברוכים הבאים לפינה העברית, כאן אירית גרין. היום הייתי רוצה לדבר על אני פוזמנטיר שבעצם הצליחה להישאר בחיים על ידי ציורי אופנה שהייתה מציירת בזמן השואה בעת שהותה במחנה. אני כבר הייתה רזה כמו שלד בלילות ששכבה על דרגש העץ שאותו חלקה עם חברותיה ואחותה. כאבו עצמות גופה. אוכל לא היה לה, וגם לא בגדים. היא וחברותיה לבשו סמרטוטים שמצאו במפעל הטקסטיל שבו עבדו כל היום וכמעט גם כל הלילה. טובות חוטים מסערות ראשם של הנספים, כשסביבן רוחשים המוות והמחלות. שנים אחר כך אפילו הן לא האמינו ששרדו את השואה. כשהיו מתלחשות בסלון הבית בפולנית או ביידיש, הייתה שומעת אותם ביתם, מתפלאות זו באוזני זו איך נשארנו בחיים. מספרת כך מלכה וסר, ביתה של אני אגנס פוזמנטיר, ואז הן היו מתלבשות ויוצאות מאופרות לבלות. אבל לילדיה של אני די ברור מה החזיק את אמם בחיים. הציורים שלה במחנה הכפייה, בתוך הרעב, המחלות, הכינים והמוות, היא הצליחה להחביא מחברות קטנות ולסרטט בהן ציורי אופנה מרהיבים. שחקניות קולנוע ותיאטרון גרמניות שצילמה בזיכרונה והעתיקה בדיוק מופלא אל הנייר. תמונת ילדות מאושרת שלה עם אחת מחברותיה ועם אחיה הקטן שהונצחה בתודעתה, ואין ספור פריטי אופנה שראתה בדמיונה, נעליים, מכנסיים, שמלות, חצאיות ותיקים. הציורים אפשרו לה לחיות, משוכנע בנה שמעון פרסמן, היא ישבה בלי אוכל, רעבה וצעירה. זה מה ששמר על השפיות שלה. הבת מלכה מצטרפת לדברים. היא זוכרת את אמה ברגעים אגמומיים ועצובים, יושבת ומציירת. היא אהבה גם לתפור שמלות קטנות לבובות שלה. אני בטוחה, היא אומרת, שזה מה שהחזיק אותה אז בחיים. אני אגנס פוזמנטיר נולדה בברלין ב-22 ביוני 1926 למשפחה עמידה בעלת מפעל גדול לנעליים. הילדות המאושרת שהייתה מנת חלקה נקטעה כשהייתה בת 16. היא הופרדה מהוריה ונשלחה יחד עם אחותה רייזי למחנה העבודה דונקנטל. כמה שבועות אחרי הגעתן לשם קיבלו אחיות חבילה וגלויה מאימן שנשארה בבינסבורג. הגלויה שמוצמד אל הבול של הרייש השלישי עם דיוקנו של היטלר מלמדת על הפער הבלתי נתפס בין חיי האם וחייהן רבויי הסבל של הבנות במחנה כפייה. ילדותיי היקרות, כותבת האם ב-18 ביוני 1942. בשבוע שעבר הגיע מכן דואר פעמיים. השבוע עדיין כלום. יקירותיי, אני מקווה שאתם בבריאות טובה. שלחתי לכן חבילה עם בגדים וקצת סוכריות. תכתבו לי בבקשה כמה זמן לקח לחבילות להגיע. שלחתי לכן כל מה שביקשתן. אחרי שתקבלו את החבילות האלה, אשלח לכן עוד. כתבו לי הכל, אצלנו יותר שקט. פאול, האח הקטן, פולדק, ואני בריאים. פאול מתעצל מאוד לכתוב, ועכשיו הוא יצא עם החברים שלו. ילדותיי היקרות, עם מזג האוויר אצלכן קר, תדאגו לעצמכם, לפשו בגדים חמים כשמתקרר, ותמיד גרביים עבים. כל הבנות שאנחנו מכירים מקנאות בכן, והיו רוצות להיות במקומכן. נשיקות ממני ומפאול. בשלב מאוחר יותר נשלחו האב שמשון והאח פולדק למחנה ריכוז. לימים גילו ילדיה של אני כי אביהם, משה פרסמן, שהה באותו מחנה ריכוז וראה כיצד שולחים את שמשון ופולדק הקטן, שהיה רק בן 7, לאושוויץ. משה ואני הכירו אחרי המלחמה ב-1946 במחנה לינדנבורג. יחד גורשו לברגן בלזן, שם נולדה ב-1947 הבת מלכה, וב-1948, קצת אחרי קום המדינה, עלתה המשפחה הצעירה לישראל, באונייה נגבה. ההורים אף פעם לא דיברו על השואה, כך הם אומרים. כשהנושא עלה, הם מיד נאטמו. מספרת מלכה, אנחנו יודעים משברי סיפורים ומעודויות שמצאתי מאוחר יותר במסמכי עורך הדין שטיפל בשילומים שאימא קיבלה מגרמניה, שהיא ואחותה עבדו מאוד קשה ובקושי נתנו להן לאכול. אני יודעת שהיו מריצים אותן ממחנה למחנה ברגל יחפה כדי לעבוד, עד שבשלב מסוים הפכה לשלד וחלתה בטיפוס. החברות שלה, הלה ודורקה ואחותה רייזי, טיפלו בה כשהייתה חולה, וכך ניצלו חייה. אני יודעת שהם שברו אחת לשנייה את מעט האוכל שקיבלו וכך שרדו. את מחברות הציורים שלהם הכירו שמעון ומלכה מגיל צעיר מאוד. כשהיינו חולים ונשארנו בבית במקום ללכת לבית הספר, היינו מעלעלים בהן, מסתכלים על הציורים. נזכר שמעון, ידעתי עליהם מגיל אפס, אבל לא הבנתי את המשמעות שלהם. רק לאחרונה נפל לו הסימון. הוא הבין שהיא צעירה שחקניות גרמניות מהזיכרון בתנאים לא אנושיים. לא ברור לו איך הצליחה לצייר ואיך הצליחה לשמור על המחברות האלה בלי להתפס. על השאלה, אם לא שאלו אותה, הוא אומר לא נהוג היה אז לדבר על טראומת השואה. הם גדלו בבית נטול טראומות. הוא יודע מחברים שהם דור שני, שההורים העבירו הרבה משקעים לילדים שלהם. הוא אומר, אנחנו לא הרגשנו את השואה. מלכה מספרת, אני מצטערת שלא שאלנו דבר. לא ידענו שצריך לשאול, אמא תמיד התנהגה כמו ליידי. היא הייתה תמיד מאופרת, תמיד עם תספורת מעודכנת, והיא הייתה הולכת לרקוד, מפזזת על רחבת הריקודים, ואפילו קיבלה פרסים על הריקוד שלה. היא אהבה מאוד אופנה, היה לחוש אסתטי מאוד ומפותח. היום אני מבינה שהרבה מהכישרון שלה התבזבז. כשאני נפטרה בשנת 2000, התלבטה מלכה ארוכות בשאלה מה לעשות עם מחברות הציורים. כשהיא שמעה מקלטה שעובדת ביד ושם על פרויקט לאסוף את השברים שנערך בשיתוף ידיעות אחרונות, היא החליטה לנסות לשלוח לשם חוברת אחת. בבית החוברות התחילו לעלות עובש, והיא רצתה שהן תישמרנה. היא אומרת, קלטי יפעת אמרה לי, תני לי חוברת אחת, אני נמצאת שם, לשמור עליה. תמיד חששתי למסור את החוברות, פחדתי שמישהו יחמוד אותן. שבוע אחרי מסירת החוברת צלצל הטלפון, ואנשי אוסף החפצים של יד ושם ביקשו רשות לפרק את החוברת כדי להכין רפרודוקציה שלה. מלכה נתנה את האישור. הם פירקו אותה ותפרו אותה באותו חוט, ואת הדפים שמרו באוהל חמצן יותר מחודש כדי לשקם אותם. המקור נשמר ביד ושם ומסרו לה רפליקה. היא מסרה להם עוד שתי מחברות עם ציורים. העדפתי שהם ישמרו את המקור. ביתה אומרת, לי מאוד חשוב שידעו שלמרות הקושי והסבל שאימא עברה, היא אהבה את החיים. אומר שמעון, אני רוצה שיזכרו שהשואה קרתה, ולמרות זאת האנשים שרדו ובנו חיים ומשפחות. בזה נסיים ולהתראות בתוכניתנו הבאה.